אנחנו נעסוק היום, כמנהגנו, בפרשת השבוע, פרשת שמיני, כאשר הנושא המרכזי של הפרשה הוא השריית השכינה במשכן בפעם הראשונה, ומאידך גיסא מיתתם של שני בני אהרון. חז"ל דרשו על הפסוק צאנה וראנה, בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מתי הוא היום הזה? במובן של משל ונמשל, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל בתורת כהנים, פרשת שמיני, דרשו אותו לנאמר הפרשה, והיא ביום השמיני, זה יום חתונתו, יום ששרתה שכינה בבית. מדוע זה יום שמחת ליבו? זה אותו היום שירדה אש ממרום וליחכה את העולה ואת המזבח, כמו שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, פרשת שמיני. נאמר, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ואחר כך, כי היום השם נראה עליכם. איך השם נראה עליכם? ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. ואז יש ציווי לאהרון, קרא ולמזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. אחר כך עשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה השם. ואחרי הביצוע של כל הדברים האלה, נאמר בתורה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. איך? ותצא אש ולפני השם, ותוך על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. אותו האש הזאת שראה אותה אברהם אבינו וירא את המקום מרחוק, מה הוא ראה? עמוד של אש מהארץ ועד לשמיים. זו הייתה התגלות לאברהם כאדם פרטי, כאבי האומה. אותו האש, שזה גילוי שכינה, ירדה עכשיו ושרתה במשכן, שרתה על המזבח, אותה האש. ותצא אש מלפני השם, ולכן אמר, וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. יוצא שויהי זה כמו ויהי ערב ויהי בוקר, אותו דבר. כי מה המטרה של הבריאה? מטרת הבריאה הייתה השריית השכינה בעם הנבחר, בעם ישראל. המטרה הושגה בפרשת השבוע ויקרא. לכן אומר המדרש על המילה ויהי, מלמד שהייתה שמחה לפניו במרום כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה השוואה לבריאת שמיים וארץ? כי כל בריאת שמיים וארץ הייתה כדי שתשרה שכינה בעם ישראל, ויהי ערב ויהי בוקר. ולכן הושגה עכשיו תכלית הבריאה, ושלמה תכלית הבריאה על ידי המשכן. לכן גם ספר שמות בבניית המשכן מסיים, וענן השם עליהם יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מעשיהם. זאתה אש של גילוי שכינה. אז למעשה כאן הושלמה המטרה של הבריאה על ידי ששרתה שכינה בעם ישראל, כמו שכותב הכוזרי, שרתה שכינה בהמונים גדולים. אבל מצינו שלשון ויהי במדרש הוא לא רק לשון שמחה, אלא גם לשון עצב, לשון צער. מדרש רבה, בוקר טוב, מדרש רבה לפרשתנו הופיע רבי תנחום ורבי חייא אמרין ורבי ברכיה בשם רבי אלעזר המודעי. המדרש הזה עליו ידינו מן הגולה. בכל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרה. למה? כי באותו היום מתו שני בני אהרון, כמו שכתוב בפרשה, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש, וישימו עליהם קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. אותה אש שהיוותה מקור שמחה לעם ישראל בבחינת וירא כל העם וירונו, אותה אש אכלה את נדב ואביהו. ואז אומר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד, וכולי וכולי. ודברים קשים, קשה להבין, יום כזה של שמחה, שהיה כיום שנבראו לפניו שמיים וארץ, יום של השריית השכינה במשכן, איך יכול להיות שבאותו היום נדב ואביהו יצתה אש ואכלה אותם? ולמה אכלה אותם? באמת החטא שלהם חוזר פעמים רבות בכתוב, לא רק פרשת השבוע השמיני, אלא גם באחרי מות, אחרי מות שני בני אהרון, בקרובתם לפני השם וימותו. אז השאלה, מה היה החטא שלהם? שהיינו במדרש של אחרי מות ככה, בר כפרה בשם רבי ירמיה בן אלעזר אומר, בשביל ארבעה דברים מתו בניו של אהרון, על הקריבה ועל ההקרבה ועל אש זרה ועל שלא נטלו עיצה זה מזה. ומה הוא הולך ומסביר את עצמו, מה זה הקריבה? על הקריבה שנאמר בקורבתם, שנכנסו לפני ולפנים, דיינו למקום שרק כהן גדול נכנס פעם אחת בשנה, זה נקרא על הקריבה, וקורבתם לפני השם בימותו. ועל ההקרבה שהקריבו קורבן שלא נצטוו. מה הם הקריבו? הקריבו אש, אש זרה, מה שלא לא נטלו עיצה זה מזה. מה זה נקרא לא נטלו עיצה זה מזה? שנאמר שני בני אהרון איש מחתתו, כל אחד עשה מעצמו. אז השאלה, מי שלמה על הקריבה, אז זה רק הרב יומת. מי שלמה על הקרבה, יש זרה. לא נטלו עיצה זה מזה, האם זה עבירה שחייבים עליה מיטה, שלא נטלו עיצה זה מזה? ואם היו נוטלים עיצה זה מזה ועושים שניהם את העבירה, עבירה שנעשית בציבור גדול, משקלה יותר חמור. צריך להתבונן מה שאומר משה רבנו לעם ישראל. משה רבנו אומר, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. זה הדבר, מעשה הקורבנות של אהרון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. מה הוא מתכוון, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? אמרו חז"ל במדרש בספרה, ספרה זה מדרש הלכה, מדרש הלכה לזה ויקרא פרשת שמיני, על הפסוק זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. אמר להם משה רבנו, אותו יצר הרע העבירו מלבכם. איזה יצר הרע? רצון הבורא אומר להם משה, תהיו כולכם ביראה אחת ובעיצה אחת לשרת לפני המקום, כשם שהוא יחידי בעולם. כך עבודתכם תהיה מיוחדת לפניו, שנאמר, ומלתם את עולת לבבכם. ומסיים הכתוב, כי אני השם אלוקיכם. אני אחד, גם אתם תהיו אחד, שיראה עליכם כבוד השם. אז השאלה, מה אומר להם משה רבנו, תהיו כולכם בעיצה אחת וביראה אחת. הרי אותם המילים האלה זה בדיוק בניגוד לבני אהרון, שלא נטלו עיצה זה מזה. אומר משה, זה יצר רע. את היצר רע עבירו מלבכם, אלא תהיו כולכם ביראה אחת ובעיצה אחת. מסביר הנציב, מה החטא שבעצם של שני בני אהרון? אומר, שני בני אהרון חטאו בחטא שהיה די נפוץ בעם ישראל באותו זמן. היו כיתות שונות שהיו להוטים אחרי אהבת השם, אחרי עבודת השם. למשל, אפשר לראות את זה, הוא נותן דוגמה מ-250 איש מקריבי הקטורת, שעליהם נאמר החטאים האלה בנפשותם. הרי ה-250 מקריבי הקטורת ידעו שרק את אשר יבחר השם הוא הקדוש, רק אחד השם יבחר בו והוא יהיה הקדוש. אז מה חשבו כל היתר? כל אחד היה לו סיכויים של אחד ל-250. אם היה לו אחד ל-25, סיכוי של 4%. אם 1 ל-250, זה כבר סיכוי של 0.4%. יש לו 0.4%, פחות מחצי אחוז, סיכויים להגיע לדרגה הכי גבוהה שהשם יבחר בו לכהן גדול. אבל כל 249 ישלמו על זה בנפשותם. האם זה עסקה כדאית? האם כדאי ללכת על הגרלה כזאת? אנשים הולכים על הגרלות מפני שהם לא מפסידים. מפסידים קצת כסף. ומי שמפסיד את חייו, לוקח סיכון כזה של יזכה 0.4% וכל היתר נשמדים, אלא הם עשו חשבון שווה להגיע למדרגה של מקטירי הקטורת. מקטירי הקטורת זה מדרגה גבוהה מאוד. שווה להגיע למדרגה הזאת במעשה החד פעמי. או עבודת הבורא הרגילה כל השנה. מה יותר חשוב? עבודת הבורא הרגילה כל השנה, או המעשה החד פעמי. חד פעמי, שיכול להיות שנשלם עליו הרבה ביוקר, אבל אולי הוא כדאי. במעשה אחד, החד פעמי, נוכל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כך חשבו ה-250 איש. אומר הכתוב, האנשים הנקראים חטאים האלה בנפשותם. הם חוטאים על נפשם. זה לא רצון הבורא יתברך. זה לא רצון הבורא יתברך לעבוד את השם בדרך הזאת. אהבת השם היוקדת הייתה כל כך חזקה אצל שני בני אהרון, שהם נתנו אש ושמו קטורת והקריבו אש זרה לפני השם, כמו שכתוב, איש מחתתו. כל אחד בעצמו דאג לדרגה שלו. הכתוב מדגיש איש מחתתו, זה נקרא לא נתנו היצה זה מזה. כל אחד דאג לדרגה שלו בלבד, לא למען כלל ישראל עשו, למען עצמם. נתנו עליה אש, שמו עליה קטורת והקריבו אש זרה שהשם לא ציווה אותם. אבל זה כדאי להם היה. כדאי להם היה להתקרב לקדוש ברוך הוא בדרגה כל כך גבוהה. כלומר, הם חטאו בפריצת הגדר. האם זו הפעם הראשונה שהם חטאו בפריצת הגדר, או בעצם זו הייתה השיטה שלהם? השיטה שלהם לעבוד את השם לא כמו שהשם ציווה, כמו שהשם לא ציווה אותם. בהר סיני נאמר, ולאצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים, ויוכלו וישתו. מלמד שזנו עיניהם מן השכינה. כלומר, גם שם היה להם חטא בפריצת הגדר. אמר משה, את היצר הרע הזה תעבירו מקרבכם, אל תחפשו לכם דרכים חדשות בעבודת השם, עבודת השם נגד רצונו, אלא תעשו אגודה אחת בעד רצון השם, אבל לא אגודות אגודות נגד רצון השם. לכן אומר המדרש, שאמרו להם, אותו יצר הרע העבירו מלבכם, זה יצר הרע. אז גם אם עד הר סיני כתוב, היה על משה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים בשמות כ"ד, פסוק י"א, נאמר שם, והיה על משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. אומר המדרש, אמר רבי פנחס, ראויים היו שתשלח בהם יד כבר במעמד הר סיני, ושזנו עיניהם מן השכינה. ומשה הפוך, משה לא זן עיניו מן השכינה, שנאמר, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אבל הם נהנו מזיו השכינה, אבל משה לא ידע אפילו שקרן אור פניו. מסחר ויסתר זכה ודיבר השם עם משה פנים אל פנים, אבל הם נכנסו לפני ולפנים, זנו עיניהם מן השכינה. על פריצת הגבול הזאת שהציצו במה שלא הורשו להתבונן, היו רואים להיפגע כבר מעמד הר סיני. רק הקדוש ברוך הוא אמר, לא נשבית את השמחה של מעמד הר סיני. אבל הפעם הזאת, כמו שאומר המדרש, מלמד שמהר סיני נטלו אפיפיון שלהם למיטה. אומר המדרש פירוש, גזר הדין למיטה ניתן עליהם גם קודם. אמר, משל למלך שהיה מסיע את ביתו ונמצא בשושבינה דבר של שמצה. אמר המלך, אם אני הורג את השושבין אני מערבב את שמחת ביתי, אבל למחר שמחתי באה ואז אני אבדוק אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אורגן עכשיו אני מערב שמחת ביתי, לא לשבית את השמחה, המתין להם. לכן נאמר, בקורבתם לפני השם בימותו, בהקריבם יש זרה. מחשבתם היה להתקרב לשם בדרך שהשם לא ציווה. לכן אומר משה רבנו בפרשה שלנו, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה עליכם כבוד השם. זה הדבר, בדרך שהשם ציווה. אבל יש אנשים שמחפשים להמציא להם דרכים חדשות בעבודת הבורא. דרכים חדשות, להתחבר, יש היום מילה, להתחבר, מתחברים על כל מיני מעשים ופעולות שלא שערנו אבותיכם ולא ראינו. אליהם חושבים שבדרך הזאת היא עבודת השם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר בדיוק הפוך, עבודת השם שאני מצווה אתכם זה עבודה התמידית, מה שהשם ציווה. לא דרכים חדשות בעבודת הבורא. לכן הם נהנשו שלא נתנו עיצה זה מזה אפילו. הם לא היו ביחד, הם עשו כל דבר לחוד, כל אחד חיפש את התועלת שלו. לכן אומר הנציב שזה מקביל לחטא של 250 איש. ואיך אנחנו רואים? כי אצל האנשים האלה שניהם נשרפו, אבל כולם היה שריפת נשמה וגוף קיים. כמו שכתוב החטאים האלה, שם כתוב החטאים האלה בין נפשותם. וגם כאן כתוב קרבו שאו את דרכם את פני הקודש. כלומר הם חטאו על נפשם במה שרצו להשיג קרבת הבורא בדרך שהשם לא ציווה. ולכן הם נהנשו. אז המטרה הייתה באמת להחדיר ללב העם את האמונה מהי עבודת השם הרצויה. לעשות מה שהשם ציווה ולא מה שהשם לא ציווה. ובאמת השולחן ערוך בסוף הלכות מגילה מסיים בפסוק, מסיים באמרה וטוב לב משתה תמיד, ופותח השולחן ערוך את דבריו במילים שוויתי השם לנגדי תמיד. עבודת השם היא לא המעשה החד פעמי הגרנדיוזי הגדול הנפלא. כבר ראינו מה מביא המעשה החד פעמי הנפרץ. זה מביא את חטא העגל על בני ישראל, שכל בני ישראל חיפשו דרכים חדשות בעבודת הבורא שהשם לא ציווה. וזה מביא את בני אהרון לרצות להקריב אש זרה שהשם לא ציווה. כל המעשים החד פעמיים האלה ספק אם מתן שכרן בצדם, ולפעמים כשזה עובר את הגבול הם נענשים. אלא אומר השולחן ערוך, עבודת השם בעבודת השם המתמידה, שיביתי השם לנגדי תמיד, כמו קורבן התמיד הקרה בבוקר ובערב, ואז כל היום אדם הוא לפני השם יתברך. לכן מסיים תלכות פורים הרמה במילים וטוב לב משתה תמיד. מהו לשון משתה תמיד? משתה, השתייה היא הרצון של האדם. האדם מחפש, רוצה לשתות. ככה דברי תורה נמשלו למים, הוי כל צמא לכו למים. טוב לב זה מי שליבו טוב עליו, תמיד יש לו סיפוק ממה שהוא למד, אבל הוא רוצה עוד להמשיך ללמוד. להמשיך ללמוד, מחפש את המשתה, את השתייה, תמיד, בטוב לב, בשמחה, בעבודת השם. זהו עובד השם האמיתי. טוב לב, משתה תמיד, שיש לו מי שדעתו רחבה, גמרא אומרת בסנהדרין, ומחפש את עבודת השם בדרך שהשם ציווה, והוא-הוא שמביא ברכה לעולם. לכן מזה למדנו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, במקהלות ברוך הוא אלוקים, ברוב עם, בציבור, להתחבר לעם ישראל כולו, בדרך הסלולה והידועה והכבושה והמסורה שציווה אותו למשה רבנו, שקיבלנו בקבלה איש הפי רבותיו. ומי שיש לו שאלה, או הצעה, או דרך חדשה, או רעיון חדש, ישאל אצל מורה הוראה, מה רעיון שלו הוא טוב בעבודת השם, ולא לעשות לבד, כמו שכתוב כאן, לא נטלו עיצה, זה מזה. אחד המציא גופייה ציצית. זה דבר טוב, זה לא טוב. מה זאת אומרת, הולך בלי ציצית? לא, אולי הולך עם ציצית. אפילו בשיעור התעמלות זה טוב, נכון? אז מה עושה גופייה ציצית? יש לו רעיון, שואל את הרב, כבוד הרב, זה טוב, זה לא טוב, מה אתה אומר על הרעיון? הולך הרב, בודק, רובו פתוח, רובו סגור, אפשר לסגור את זה, אם רובו פתוח, אם נעשה בקשרות, על ידי ישראלים, על ידי יהודים ירא שמיים, מצווה. אבל אם אחד עושה גופייה ציצית, הרוב סגור, לא כשר, ממציא דברים חדשים, אם כן כל דבר צריך לשאול את חכמי ההוראה, שיעשה באופן המועיל ובאופן הטוב, ואז הוא זוכה לעבודת השם של שיביתי השם לנגדי תמיד. אנחנו... כן, לכן נאמר שם, אלא אצילי בני ישראל לא שלח ידו, כלומר, הם הציצו יותר ממה שהיה להם רשות. ואז נאמר עליהם, אצילי בני, הם היו מעולים, משובחים, אצילי בני ישראל, בקרובתם לפני השם, שחט היה קרבה להשם. אנחנו ממשיכים בסוגיית הגמרא, אנחנו הגענו...